Bon, on a trié. אנחנו התחלנו בפעם הקודמת לדבר על הלכות דרבנן. ראינו שם את ההבחנה שעושה הנתיבות בין הלכות דרבנן והלכות דאורייתא. הוא טוען שבאיסורי הנאה מדרבנן, אם אני אכלתי את זה בשוגג, אני לא צריך בכלל לעשות את זה תשובה, או באופן כללי יותר, אם עברתי עבירה דרבנן בשוגג, אני לא צריך בכלל לעשות תשובה, לא עשיתי בכלל עבירה. הראיה שלו הייתה מגמרא בעירובין, שמדברת על תלמיד שרואה את רבו עומד לעבור עבירה, שבדאורייתא הוא אמור לעצור אותו ולשאול אותו, הרי לימדתנו רבנו שאסור לעשות כך, ובדרבנן קודם אבדינן עובדא ואדר מותבינן תיובדא. זאת אומרת, קודם תיתן לו לעשות ואחרי זה תשאל את השאלה. אז הוא שואל, למה? הרי גם חטא דרבנן הוא חטא, אז למה לתת לרב לחטוא? ואז הוא אומר שאם הרב חוטא בשוגג בדרבנן, זה לא עבירה בכלל, אז לכן לא קרה שום דבר אם הרב יעשה את הדבר הזה בשוגג, ולכן אין צורך לעצור אותו קודם. בדאורייתא, אז נכון שעבירה בשוגג היא יותר קלה, או עם אשמה פחותה, אבל עדיין זאת עבירה, ולכן מן הראוי לנסות ולמנוע עשיית עבירה דאורייתא גם בשוגג. הסברתי שמאחורי הדברים בעצם עומדת תפיסה שעבירות דרבנן בעצם אין להן מהות, אלא יש רק ציווי. כן, דיברנו שבעבירות דאורייתא, בכל מצווה דאורייתא או עבירה דאורייתא, צריכים להיות שני אספקטים. אספקט אחד זה המהות, ואספקט השני זה הציווי. נגיד שאני מקיים מצווה, אז א', הבאתי את התועלת שלשמה מיועדת המצווה, וב', צייתתי לציווי. כשעשיתי עבירה, אז א', גרמתי לנזק שבגללו הצטווינו לא לעשות את זה, וב', גם מרדתי נגד הציווי. אז זה בהלכות דאורייתא יש את כפל האספקטים הזה, גם מהות וגם ציווי. אם חסרה מהות או חסר ציווי, זה לא יהיה הלכה דאורייתא. הטענה שבהלכות דרבנן, הטענה של הנתיבות, זה שבהלכות דרבנן אין מהות אלא יש רק ציווי. אנחנו בעצם מצווים לא תסור מכל אשר יורוך. אם עברתי על עבירה דרבנן, אז עברתי על זה שסרתי מהציווי של חכמים. עברתי על ה... לא תסור, אבל סרתי מהציווי של חכמים. אבל המעשה מצד עצמו לא חולל נזק בעולם. זאת אומרת, אין מאחוריו שום... לא, לא מטאפיזיקה, לא יודע איך לקרוא לזה, אין מאחוריו מהות. כאשר למשל אומרים לי לא לאכול עוף בחלב, שמה אני אבוא לאכול בשר בחלב, אז נגיד שאכלתי עוף בחלב, נגיד שאכלתי עוף בחלב, לא קרה שום דבר. זאת אומרת, עוף בחלב הוא לא דבר בעייתי מצד עצמו, אחרת התורה עצמה הייתה אוסרת את זה. זה לא בעייתי. אלא מה? שאם אני אוכל עוף בחלב, חכמים חששו שאני יכול להגיע לאכול בשר בחלב, וזה כבר מעשה בעייתי. אבל אם אכלתי את העוף בחלב, ולא הגעתי בסוף לאכול את הבשר בחלב, אז לא קרה שום דבר בעייתי. אלא מה? יש עליי חובה, גברה, כן, החובה שלי לציית לחכמים. הם אומרים לי לא לאכול עוף בחלב, וסיבתם אימם, כן, כדי שאני לא אגיע לאכול בשר בחלב. אבל המעשה הזה מצד עצמו, אין בו שום דבר בעייתי, הוא רק אי ציות לציווי של חכמים. אם תרצו, נגיד, אם תאמצו את האמירות מטאפיזיות בדבר טמטום הלב, נגיד, ממאכלות אסורות, או נזקים רוחניים שקורים לנו מתוך עבירות, בדרבנן כנראה זה לא יהיה, לפחות לפי הנתיבות. בגלל שאין פה שום דבר שהוא בעייתי, המעשה מצד עצמו לא משפיע על הנפש ולא על העולם ולא על שום דבר. אלא מאי, אני יכול להגיע למשהו שהוא בעייתי בהמשך, ולכן חכמים אסרו את זה. יש חובה לציית לחכמים. ולכן אסור לאכול עוף בחלב, זה לא שמותר לאכול עוף בחלב. רק שאם עברתי על זה ואכלתי עוף בחלב, ההיבט היחידי שהוא בעייתי פה זה שעברתי על הציווי של חכמים. אבל המהות, הנזק המהותי שנגרם מפעולת העבירה הזאת לא קיים בעבירה דרבנן. וזאת בעצם הטענה. שאלו אותי מה קורה עם מצוות ועבירות דרבנן מסוג אחר, שהם לא סייגים. אמרתי שאנחנו נגיע לזה בהמשך, נגיע, נדבר, נטפל לזה, נטפל בזה היום. עכשיו אני רוצה רגע להמשיך. כן, הזכרתי שברבי יוסף אנגל, באטוון דאורייתא בסימן י', כלל י', הוא בעצם עומד על כך שהרבה, כמה וכמה אחרונים דיברו על זה, שאיסורי דרבנן בהגדרה הם תמיד איסורי גברא, ולא איסורי חפצה. שמשמעות העניין הוא, היא ש, 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 שהאיסורי דרבנן אין להם מהות אסורה. זאת אומרת, במציאות עצמה לא קורה שום דבר, מזה שאכלתי או עברתי על איסור דרבנן. כל הבעיה זה שלי אסור לעשות את זה, זה דין בגברא. אמרתי שהנתיבות ממקד את זה יותר, ואומר זה לא רק דין בגברא, אלא זה דין ציות. אבל זה בעצם, אני חושב, גם הרעיון של של האטוון דאורייתא. עכשיו, אני רוצה להביא דוגמה לסוגיה שבה אפשר אולי לראות את הדברים בצורה יותר חדה. אז יש כלל, יש, הגמרא אומרת במסכת שבת, דף י"ב, הגמרא אומרת שמה לא יקרא אדם לאור הנר, שמא יתם. כן, אסור לקרוא בשבת לאור הנר, כי אם הלהבה קצת תרצד או לא תאיר כמו שצריך, אז יכול להיות שאני אבוא לתקן את הלהבה, ואז אני אעבור על איסור מבעיר או איסור מכבה, או כן, אני אעבור על איזשהו איסור דאורייתא, ולכן חכמים אסרו לקרוא לאור הנר. אוקיי? זאת אומרת, זה איסור דרבנן. מה קורה אם קראתי לאור הנר, אבל לא הגעתי לעתות? אם הגעתי לעתות אחרי זה, אז עברתי כמובן איסור דאורייתא, של הטיה, מבעיר או מכבה. אבל אם קראתי לאור הנר ולא הגעתי לעתות, אז עברתי על איסור דרבנן. נכון? ומה איסור דרבנן? הרי הקריאה כשלעצמה לאור הנר היא לא בעייתית, אין שום בעיה עם זה. כל החשש הוא שיכול להיות שאני אגיע להטייה, וזה מעשה בעייתי. אבל הקריאה לאור הנר כשלעצמה, אין בה שום דבר. אז לכן, האיסור הזה בעצם, זה איסור דרבנן מסוג של סייג. אוקיי? גדר, סייג. עכשיו, הגמרא בשבת, שם בדף י"ב עמוד ב', הגמרא מביאה מעשה רבי ישמעאל בן אלישע. כן, אמר רב, אם אדם חשוב הוא, מותר. יש שם איזו תזה שאם הוא אדם חשוב, אז מותר לו לקרוא לאור הנר, אולי בגלל שאדם חשוב לא מסדר לעצמו את הנרות, יש לו משרתים שמסדרים לו, לא משנה, או משהו כזה. מייטבה, לא יקרא לאור הנר שמא יתה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. אז אני אדאג לזה שאני לא אתה, ואז בעצם מותר לי לקרוא. פעם אחת, קרא וביקש להטות. הוא קרא לאור הנר, כי זאת הייתה שיטתו, שהוא ידאג לזה שהוא לא יתה, והוא לכן מותר לו לקרוא, כל הבעיה זה שם היתה. אז הוא ידאג לזה שהוא לא יתה וזהו. אז הוא קרא וביקש להטות, אמר כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים לו יקרא לאור הנר. רבי נתן אומר, קרא והיטה, וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי והיטתי נר בשבת, וכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. זאת אומרת, כן, אז רבי נתן גורס שלא רק שהוא ביקש להטות, אלא הוא איתה בפועל. זאת אומרת, הוא נכשל. לפי הגרסה הראשונה, מדובר רק שהוא ביקש להטות. זאת אומרת, הוא תפס את עצמו ברגע האחרון, הוא עמד להטות ותפס את עצמו ברגע האחרון, והבין ואמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר. עכשיו, אז רבי נתן אומר שהוא קרא ואיתה, ועל זה הוא אומר, כתב על פנקסו, שאני אביא חטאת שמנה. זה מעניין דרך אגב, העניין הזה של החטאת שמנה, כי היה מקום לדון פה, האם בכלל חייבים חטאת על דבר כזה. זאת אומרת, אם אני מבלי משים מטה את הנר, זה לא שוגג, זה מתעסק. אני לא שם לב בכלל שאני עושה את זה, זה בסך הדעת כזה. אז מתעסק לא חייבים להביא חטאת. חטאת מובאת על שוגג. מתעסק זה בעצם דבר שהוא מותר, הוא כמו אונס. אז על דבר כזה לא מביאים חטאת. אני חושב שיכול להיות שהחיוב חטאת שחייבים עליו כאן, זה בגלל שיש איסור דרבנן לא לקרוא לאור הנר. זאת אומרת, חכמים הזהירו אותי לא לקרוא לאור הנר, שמא אני אטה. עכשיו, אני דאגתי לזה שאני לא אטה, ולכן קראתי לאור הנר, תוך כדי זה, בהיסח הדעת, התאתי, אוקיי? אז אם זה היה קורה בלי שהיה איסור דרבנן, אז הייתי אנוס ולא חייב חטאת. אבל רבי ישמעאל כתב פה שהוא יביא חטאת שמנה כשיבנה המקדש. זאת אומרת, הוא הבין שיש פה שוגג שחייב חטאת. ולמה? בגלל שיש איסור דרבנן על קריאה לאור הנר, וחכמים הזהירו אותך שאם אתה תקרא לאור הנר, יכול להיות שאתה תטה. אז אתה לא יכול אחרי זה להגיד, תראה, אני קראתי, לא העליתי בדעתי שאני אטה, זה קרה בהיסח הדעת. לא, אם חכמים הזהירו אותך, אז אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס. אז זה דבר שמקביל לשוגג, לא לאנוס. יש למעשה זו גמרא מפורשת, במסכת שבועות, בדף י"ח, הגמרא מדברת שם על מי שבא על אשתו סמוך לווסת. והגמרא אומרת שאם הוא בא על אשתו סמוך לווסת והיא ראתה דם תוך כדי התשמיש, כן, תוך כדי יחסי האישות ביניהם, אז הוא מביא חטאת. הוא חייב חטאת. והשאלה, כן, הוא נקרא שוגג. אז השאלה ששואלים שם, כן, הרשב"א שואל שם למשל, למה שוגג? הוא אנוס. היא ראתה דם תוך כדי תשמיש. מה הוא יכול לעשות? מה הוא יודע מראש שהיא תראה דם? אז נכון שהוא בא לאשתו סמוך לווסת, וזה איסור דרבנן, לבוא לאשתו סמוך לווסת, אבל בדאורייתא זה מותר. יש איסור דרבנן, בדאורייתא זה מותר. אז אם אני עברתי על הדרבנן, אוקיי, אז התחשבנו איתי על זה שעברתי עבירה דרבנן. אבל במישור הדאורייתא עשיתי משהו שהוא מותר, ואז קרה פנצ'ר והיא ראתה דם, אז זה אונס. למה אני חייב חטאת? למה אני נחשב שוגג? זאת אומרת, הרשב"א, זה פשט הגמרא, אבל הרשב"א הוא זה שמחדד את זה, הרשב"א אומר שכיוון שיש איסור דרבנן לבוא על אשתו סמוך לווסת, אז כיוון שכך אתה לא יכול להגיד שאם באת עליה והיא ראתה דם, אתה אנוס. חז"ל הזהירו אותך שאל תבוא עליה, כי יש חשש שהיא תראה דם. אם הזהירו אותך, אתה לא יכול להגיד שאתה אנוס, הזהירו אותך. אז בחרת לצפצף על האזהרה, אז אם היא לא הייתה רואה בסוף דם, אז עברת על האיסור דרבנן. אבל אם היא ראתה דם, אז אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס, אז האיסור דרבנן מהווה פה אזהרה שהופכת אותך מאנוס לשוגג. זאת אומרת, הוא משחק גם במישור דאורייתא, האיסור דרבנן. ברגע שהזהירו, ברגע שחכמים הזהירו אותך, אז בעצם גם במישור דאורייתא אתה לא נחשב אנוס, אתה נחשב שוגג. יש...
אבל לגבי מתעסק זה קצת שונה, לא? מאנוס.
מה?
לגבי המתעסק בשבת זה קצת שונה מאנוס, לא? שמה זה אין בכלל עבירה אולי.
הוא שונה מאנוס, אבל זה סוג של אונס, זאת אומרת, אתה לא חייב חטאת על זה.
כן, אבל כאילו אולי גם אם הייתי יודע שאני יכול לבוא לידי מתעסק, אז אולי זה גם נחשב מתעסק עדיין, לא?
למה? לא. אם אתה יודע...
זה לא מדין אונס, זה לא מדין אונס, זה רק מדין... לא, נדמה לי שיש גם מחלוקת, נראה לי, מקור חיים ועקיבא איגר, נראה לי, לגבי האם מתעסק, האם שמתעסק, אני חייב...
רבי עקיבא איגר אומר שזה אסור מדרבנן מתעסק.
כן, ולכן גם אם אני רואה בן אדם עובר בשוגג, הולך לעשות מתעסק, אני גם לא צריך אולי אפילו למנוע אותו.
לא, לעבור את זה במתעסק. זה השיטה של המקור חיים.
כן, זה שיטת המקור חיים.
אוקיי, אז מה?
לא, סתם, אז לפי זה לא קצת שונה מאנוס, כאילו ש...
לא, אם אתה לא מזהיר אותו, הוא באמת אנוס. אבל אם הזהרת אותו והוא בכל זאת הלך, אז הוא לא יהיה אנוס.
כן, כי הוא כבר לא מתעסק, כאילו, לא? כאילו, אם אני הזהרתי והוא עשה, זה כבר לא מתעסק.
הזהרת אותו, אבל זה לא בטוח יקרה. אבל הזהרת אותו, שים לב, זה יכול לקרות. אתה לא יכול להגיד, תראה, אני הלכתי, זה קרה, מה לעשות, לא חשבתי על זה. לא, הזהירו אותך, אז היית צריך לחשוב על זה. זה טענה
שלך.
את השאלה, האם מתעסק, אם אני צריך להזהיר אותך, זאת שאלה אחת, וואנס הזהרתי אותך, השאלה אם כשעשית את זה ונכשלת, אתה נחשב מתעסק, או אנוס, או מה שלא יהיה, זאת שאלה אחרת.
אז כאילו גם אם בפועל הייתי מתעסק, כיוון שסוף סוף יכלתי להיזהר מלהיות מתעסק, אז אני עדיין לא נחשב כמתעסק גמור, כאילו.
כן. ואז, אגב, זה יש בכלי חמדה, הוא, כן, זה ספר על התורה, של מאיר דן פלצקי, פעם הייתי קורא את זה כל שבת, זה עונג שבת אמיתי, זה פלפולים הלכתיים על התורה, נהדר. בכל אופן, אז הוא, יש לו שם מאמר ארוך על העניין הזה, והוא הביא שם מישועות מלכו, נדמה לי, רבי שמואל קוטנר, ש... שהרשויון הקוטנר רוצה לטעון שכל אחד שעובר עבירה דרבנן, אם בסוף הוא נכשל באיסור דאורייתא, הוא לא אנוס. והראיה שלו זה הרשב"א, זה הגמרא בשבועות. והוא חולק עליו, והוא טוען שזה לא בכל עבירה דרבנן, רק בעבירה דרבנן כזאת, שכל עניינה הוא להזהיר אותך מזה שאתה יכול לעבור את האיסור דאורייתא. נגיד, אם הייתי בעל אשתי, והיה בזה איסור דרבנן, לא קשור לווסת, איסור דרבנן אחר, אוקיי? חלוצה, בסדר? איסור דרבנן אחר. אז, ובאתי עליה. עכשיו, היא ראתה דם. סוף זה התברר כאיסור דאורייתא, אוקיי? אבל איסור דאורייתא, זאת אומרת, זה שהיא ראתה דם, הייתי אנוס. זאת אומרת, רבי שואל קוטנר, שאם עברתי על איסור דרבנן, אני לא יכול לטעון שהייתי אנוס גם בדין דאורייתא. אבל פשוט הוא לא צודק, כמו שאומרת ליחמתא בצדק. כל מה שהגמרא בשבועות אומרת, זה רק על איסורי דרבנן כאלה, שבאים להזהיר אותך מפני אותו איסור דאורייתא שעליו עברת בסוף. למשל, הווסתות, כן, לבוא על אשתו סמוך לווסת, זה נאסר בגלל שבמועד הזה היא מועדת לראות דם. זה האיסור. זה לא בגלל שעברת על איסור דרבנן, אלא האיסור דרבנן מהווה אזהרה מפני האפשרות שתעבור איסור דאורייתא. ברגע שזה איסור דרבנן כזה, אז אם בסוף עברת את האיסור דאורייתא, אתה לא יכול לחשב אנוס כי הזהירו אותך. אבל אם עברת איסור דרבנן אחר, ונקלעת לעבור על איסור דאורייתא, אז אתה נשאר אנוס. זה שעברת על האיסור דרבנן, עברת, אבל האיסור דרבנן ההוא לא הזהיר אותך מפני האיסור דאורייתא שלו עברת, אז אי אפשר להגיד שאתה לא אנוס. אבל לענייננו, מדובר באמת בסוג כזה של דברים. אם אני קראתי לאור הנר, וחכמים אסרו עליי לקרוא לאור הנר שם היתה. זאת אומרת, האיסור הוא בגלל החשש שאני אגיע להטות, ועכשיו התאתי. עכשיו נכון, במתעסק, באנוס או מה שלא יהיה, אבל התאתי, כיוון שההטייה הזאת הגיעה אליי על ידי זה שעברתי על איסור דרבנן, של לקרוא לאור הנר, וכיוון שהאיסור דרבנן הזה, כל עניינו זה בגלל שאני יכול להגיע להטייה, אז אם באמת הגעתי להטייה בסוף, אז אי אפשר להגיד שהייתי אנוס, הזהירו אותי. ולכן,
זה רק אם יש איסור.
כסו, לעתיד לבוא, אני אביא חטאת שמנה, כי הוא היה שוגג ולא אנוס. הוא לא מתעסק. כן.
כאילו, וזה רק אם זה איסור דרבנן, אם אני חשבתי, כאילו מישהו הזהיר, חבר הזהיר אותי, אמר לי, תשמע, זה יכול להיווצר מצב שתגיע לידי איסור דאורייתא, וחכמים נגיד לא גזרו על דבר כזה.
על זה יש מקום לדון. כי יכול לבוא מישהו ולהגיד, לא נראה לי שאתה צודק, אני לא חייב לשמוע בקולך. רבנן, כשהם אומרים משהו, אתה חייב לשמוע בקולם.
והחטאת שמינה, אי אפשר להגיד
שזה מישהו לא תעשו. אני יכול להגיד, אתה מעריך את המציאות כך, אני לא מסכים עם הערכה שלך, אני חושב אחרת. לא יודע, אז יש מקום לדון פה, אוקיי? בכל אופן, אז זה בעצם רבי ישמעאל, ואז הגמרא אומרת, שאני רבי ישמעאל בן אלישע, הואיל, אני אדבר אתכם שוב, רגע.
אבל הרב, אני שנייה, יש משהו שלא הבנתי קצת, כי לכאורה, גם שהוא חלק עליו על חכמים, אז הוא לא קיבל אותם כחכמים שהם מחייבים אותו. כי אם כן, אז לא צריך את כל זה, זה פשוט הוא עובר על איסור לא תסור.
לזה אני אגיע עוד מעט, עוד מעט. אמר רבי אבא, שני רבי ישמעאל בן אלישע, הועילו משים עצמו על דברי תורה כאדיוט. כן, הרי רב המתחיל שאדם חשוב מותר, אז איך... אז מה רוצים מרבי ישמעאל? אז רבי ישמעאל היה אדם חשוב, אז מותר לו. אז הוא אומר לו, הוא שם את עצמו על דברי תורה כאדיוט, ולכן גם לו זה היה אסור וכו'. עכשיו צריך לשים לב, שרבי ישמעאל פה בעצם, כשהוא עמד להטות, או איתה בפועל, מה הוא בעצם אמר? הוא בעצם אמר, כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים לו, יקרא לאור הנר. מה זאת אומרת, כמה גדולים דברי חכמים? זאת אומרת, למרות שאני חלקתי על חכמים, וחשבתי שאני יכול לשמור על עצמי, חכמים צדקו ממני. הם אסרו, והם כנראה מניחים שאדם לא יצליח לשמור על עצמו. לפחות הרבה פעמים אדם לא יצליח לשמור על עצמו. משתמע מדבריו שהוא לא חזר בו מהתפיסה העקרונית שלו. זאת אומרת, הוא עדיין מחזיק בתפיסה שאם הוא יכול לשמור על עצמו לא להטות, מותר לו לקרוא לאור הנר. אך הוא טוען שזה שהוא העריך שהוא לא יגיע להטייה, זאת הייתה הערכת מציאות שגויה. חכמים העריכו את המציאות יותר טוב ממני. אבל אם לא יצויר שהייתי מעריך טוב את המציאות, אז זה באמת היה מותר לי. כן, לדוגמה, בשולחן ערוך אפילו מופיע באיסור של קריאה לאור הנר, אז הוא אומר, אם אתה שם לידך שומר, אז מותר לקרוא לאור הנר. השומר שאמור לדאוג לזה שאם אתה, כן, אתה קורא לאור הנר, ולידך עומד מישהו, ברגע שהוא רואה את היד שלך זזה לכיוון הנר, הוא מיד יעצור אותך. הוא לא ייתן לך להטות. אז מותר לקרוא לאור הנר. למה? כי אין חשש שתבוא להטייה. אבל מופיעה הלכה אחרת בשולחן ערוך, מה קורה אם זה בגובה שתי קומות, הנר? אין סיכוי שאני אגיע אליו, להטות אותו. הוא גבוה מדי. אז אסור. שאלה מעניינת למה. זאת אומרת, אם שמתי שומר אז מותר, אם שמתי את זה בגובה שתי קומות אז אסור.
לא פלוג, לא הרב.
נו, אז למה אם שומר זה לא פלוג? מה ההבדל?
כי אם שומר, כאילו יש מצב טוב לחלק, כבר מציאות ממש אחרת.
אני לא מגיע, מה? אם אני לא מגיע, אז לכאורה זה צריך להיות מותר. אתה אומר, קשה לקבוע את הגובה המינימלי. טוב, אולי, לא יודע. בכל מקרה, אין לי תשובה טובה לזה. זה קשה. בכל מקרה, אבל אנחנו רואים שם שבסיטואציות שבהן באמת אין חשש שאני אגיע לעבור את העבירה, כמו אם שומר, אז זה באמת מותר. אז רבי ישמעאל בעצם מה שהוא אומר, אני יודע, אחד שיודע להיזהר, לכן אני יכול לקרוא לאור הנר כי אני לא אטה, ולכן אני לא חייב לציית לא לקרוא לאור הנר. לא בגלל שאני חכם גדול ולא מקבל סמכות חכמים, אלא כי חכמים בכלל לא אסרו את זה. כל מה שהם אסרו זה רק בסיטואציה כזו שאתה יכול להגיע להטייה. ואם אתה לא יכול להגיע להטייה, אז לא. וכשהוא חוזר בו בסוף, הוא לא חוזר בו מהתפיסה הזאת. לא נראה מהגמרא ככה. התפיסה הזאת נשארת גם למסקנה. רק הוא אומר, בפועל, הערכת המציאות שלי הייתה לא מוצלחת. עובדה שהגעתי בסוף להטות. חשבתי שאני יכול לשמור על עצמי, טעיתי. אבל לו יצויר שבאמת אני אצליח לשמור על עצמי, כן, למשל בגובה שתי קומות, רבי ישמעאל היה מתיר. היה מתיר לי כל אור הנר אם הנר הוא בגובה שתי קומות. משם ברור שאני לא אתן.
אז מה הוא אומר? כמה גדולים דברי חכמים, אז זה, לא, זה בסך הכל פרשנות אחרת.
מה זה פרשנות אחרת? עובדה שחכמים העריכו את המציאות יותר טוב ממני.
אז הרב לא אומר שהוא לא חלק על חכמים, הוא חלק על חכמים בעניין.
לא, הוא לא חלק על חכמים.
למה לא?
שגזירת חכמים באופן כללי פונה רק למישהו שיש חשש שהוא יגיע לדאורייתא. אבל אם אין חשש שתגיע לדאורייתא, אין בעיר שלך בכלל בשר. אין, לא מגיע בשום מקום, לא תצליח להשיג בשר אפילו אם תרצה. האם אסור לאכול עוף בחלב? יש חשש שמה תגיע לבשר בחלב, אין חשש, לא תגיע.
נו, ועל זה חכמים אמרו בכל זאת שיהיה אסור.
מה?
כאילו, ועל זה חכמים אמרו שבכל זאת יהיה אסור.
חכמים טענו שאתה לא תצליח לשמוע את עצמך. לכן אל תקרא. אלא אם כן, אתה אדם חשוב, או זאת אומרת, כן, שהוא לא מתה בכלל נרות. אבל רבי ישמעאל לא אחז מעצמו אדם חשוב. אז אם זה ככה, אז אסור היה לך לסמוך על זה. ובאמת בצדק, חכמים צדקו שאתה לא יכול לסמוך על זה. ואתה טעית, אבל טעית לא בהלכה. טעית בהערכת המציאות. אבל בתפיסה ההלכתית, רבי ישמעאל למסקנה נשאר בתפיסה שאיתה הוא היה קודם. שאלו יצויר שבאמת יש לי הערכת מציאות טובה, שאני לא אגיע להטייה, אז מותר לי לקרוא לאור הנר.
כן, כי זה מהותה של תקנה, כאילו, לא? זה מהותה של תקנה, הרב. הערכת המציאות. אם אני יכול להגיע למקום כזה.
אתה יפוכה, אתה בעצמך שאלת קודם. איך הוא ירשה לעצמו לקרוא לאור הנר? אמר אכפת לי אם הוא לא יתה, תכלס אסרו לקרוא לאור הנר.
נכון.
זאת התפיסה הפשוטה ביסורי דרבנן. עכשיו אני אומר לך משהו שהוא לא כזה. רואים פה בסוגיה, ברבי ישמעאל לפחות, שלא. איסורי דרבנן, כל עניינם זה רק במקום שאתה יכול להגיע לדאורייתא. אתה לא יכול... רבנן בעצם לא אסרו את הדרבנן. הם אסרו את הדרבנן בגלל שאתה יכול להגיע לדאורייתא. אם אתה לא יכול להגיע לדאורייתא, תעשה מה שאתה רוצה.
אז הרב אומר כאילו בעצם המהותה של איסור דרבנן הוא רק במקום שאני יכול להגיע לאיסור דאורייתא, גם אם הם אמרו שגם במקומות אחרים אני לא יהיה חייב לשמוע בעצם. גם אם תקנו עליי.
הם לא אמרו.
לא, נגיד והם אמרו שזה הערכה.
אם הם היו אוסרים לקרוא לאור הנר באופן כללי, אז אני מניח שגם רבי שמעאל לא היה קורא לאור הנר. הוא טוען שכל גזרה של חכמים, זאת גזרה שנאמרה רק אם אתה תגיע יכול להגיע בפועל לעבירה דאורייתא. אם אתה לא, אז אין בעיה, אתה לא מחויב לגזרה דרבנן. וזה כנראה גם הייתה כוונתם לשיטתו, לא שהוא חולק עליהם.
אז מה זה לא פלוג? כשאומרים לא פלוג וזה רבונן, מה זה אומר?
יש מקומות שבהם רבנן לא פלוג, אז לא פלוג. אז כשחכמים קבעו לא פלוג, אז הנה חינמי, אז באמת שם אנחנו צריכים לשמור בכל מקרה, כי זה מה שהם קבעו מראש. אז זה הכל במקומות שאומרים, אתה לא פלוג.
אז הרב רק אומר, כאילו, הרב אומר בעצם חכמים קבעו שהתקנה היא תהיה שאני לא אגיע לדאורייתא, וחוץ מזה הם גם עשו הערכה באפי נפשי, כאילו, עשו הערכה שגם אתה תגיע לזה. ואתה אומר, אני לא אגיע לזה.
כל מישהו שהוא לא אדם חשוב יכול להגיע לזה. עכשיו, אני אגיד אולי עוד משפט, לפני שממשיכים, אני חושב שאפילו אם אנחנו מקבלים את ההסתכלות הזאת על רבי ישמעאל, אני חושב שזה פשט הגמרא. אבל צריך לזכור שבגמרא, כשזה מופיע, התקנה הזאת לא יקרא אדם לאור הנר, מיד מופיע שם היתה. ברוב התקנות דרבנן, הטעם של התקנה לא מופיע בגמרא. נגיד, אסור לאכול עוף בחלב. לא כתוב שזה גזרה משום בשר בחלב. המפרשים אומרים את זה. אז לא כתוב בלשון התקנה. עכשיו, יש אחרונים שטוענים שמותר לי לפרש תקנות או גזרות בצורה תכליתית במקום שבו התכלית כתובה בגוף התקנה, בנוסח התקנה. למשל, כמו פה, לא יקרא אדם לאור הנר שם היתה. זה לא, השם היתה הוא לא פרשנות של הגמרא, אם היה כתוב רק לא יקרא לאור הנר. אחרי זה באה הגמרא או הראשונים וזה, אומרים, החשש הוא שם היתה. זה פרשנות שלהם, אז זה אתה דורש תימא דקרא. כן, כמובן איסור דרבנן, אבל אסור לך לעשות פרשנות תכליתית לאיסורי דרבנן. אבל במקום שבו התכלית כתובה בנוסח התקנה עצמו, אז שם, למה הוסיפו את זה? ברוב המקומות זה לא כתוב. למה פה כן כתבו? כי רצו להגיד לך שתעשה פרשנות תכליתית. שאם אתה, יש חשש שתתה, אסור לקרוא לאור הנר. ואם לא, אז לא. אם זה באמת כך, אז המסקנה שיוצאת פה מהסוגיה היא פחות רדיקלית. לא שכל גזרה דרבנן נאמרה רק במקום שבו באמת אני יכול להיכשל בדאורייתא. אלא רק אותן גזרות שבהן הנימוק, כן, החשש שתיכשל בדאורייתא, כתוב במפורש בנוסח התקנה. הגזרה. במקומות האלה באמת זה נאמר רק במקום שאתה יכול להגיע לקלקול. אבל אם חכמים אמרו משהו כללי ולא הוסיפו את הנימוק או את הטעם, אז שם אסור לך לעשות פרשנויות מהסוג הזה. אולי על זה אפשר להגיד את הלא פלוג שאמרת קודם.
כאילו, שם אני אגיד שחכמים רק החריבו את האיסור.
מה?
אני אגיד שם בחכמים שרק החריבו את האיסור ולא באו לידי תקלה, כאילו, שלבואו לידי תקלה.
לא, אני, במקום שחכמים לא הזכירו את החשש, את הטעם של שם היתה, אם היה כתוב לא יקרא אדם לאור הנר, אז גם רבי ישמעאל לא היה קורא. זו הטענה שלי. כל מה
שרבי
ישמעאל עצמו לקרוא, זה בגלל שבנוסח התקנה היה כתוב לא יקרא לאור הנר שם היתה. עכשיו, למה חכמים עשו בנוסח התקנה עצמו את החשש שם היתה? הם רצו להגיד לך שפה מותר לך ללכת אחרי פרשנות תכליתית. ואם אתה חושב שאתה יכול לדאוג לזה שלא תתה, אוקיי. אבל בתקנות שבהם לא מוזכר הנימוק בתוך גוף נוסח התקנה, אלא הראשונים אומרים את הנימוקים, או אתה חושב בעצמך על הנימוקים, או מה שלא יהיה, אז חכמים כנראה, שם יש את הלא פלוג. שם אנחנו לא עושים.
גם אם זה ודאי. כאילו, גם אם זה ודאי שזה הנימוק. כמו שאתה אומר.
כן,
בעצם, גם... אני, ודאי לי שהנימוק זה שמה אני יתה, בכל זאת, חכמים שם
יש...
אומרים לי, אל תפלוג.
יש לא ראשונים... יש ראשון, יש אחרונים, סליחה, שרוצים לטעון טענה כזאת, מי שרוצה יכול להסתכל אצל סיפנסקי, התקנות בישראל, יש לו ארבעה כרכים, בכרך הראשון הוא מדבר על זה קצת. האמת שזה מאוד מקביל לדרישת טעם הדקרה. כן, הרי בדאורייתא אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. אנחנו לא עושים פרשנות תכליתית למצוות בתורה. במצוות דרבנן אנחנו בעצם גם כן לא דורשים טעם הדקרה. לא קרא, אבל של הרבנן. אנחנו לא עושים את הפרשנויות שעשה רבי ישמעאל. Okay? אבל גם בדאורייתא וגם בדרבנן, הראש כותב, הראש נמצא בפסקי הראש, בבא מציע בדף צדיק הוא מדבר על הדאורייתא, ובתשובת הראש הוא מדבר על דרבנן. בפסקי הראש הוא כותב שבדאורייתא, אם הטעם הוא ברור, אז כן דורשים טעמא דקרא. אם הטעם הוא ברור, לגמרי.
כאילו, אם זה כתוב, לפעמים גם כתוב,
אם זה כתוב, אז ודאי, אבל אני אומר, אפילו אם זה לא כתוב, אם זה ברור, כי הוא מדבר שם על משהו שלא לא כתוב. לפי הרמב״ם לא דורשים טעמא דקרא אפילו כשהוא כתוב.
כן, גם שהוא כתוב, כן.
כן. אבל הראש טוען שאם הטעם הוא ברור, אז כן דורשים. ובתשובה הוא כותב שעל איסורי דרבנן, הרי בדרך כלל בטל טעם לא בטלה תקנה. זאת אומרת, אם הטעם לא שייך, עדיין אנחנו אמורים לשמור על התקנה. הוא אומר, כן, אבל זה הכל במקום שבו הטעם, לא, זה לא ברור. ואם ברור שהטעם כבר בטל ואין פה מקום לפרשנויות, אז אתה יכול גם לעשות פרשנות תכליתית להלכות דרבנן. אז לכן, יש פה שיטות שונות, אני לא צריך לערבב בין השיטות. אני אומר, באופן עקרוני, פה בגמרא עצמה נראה שלפחות לשיטת רבי ישמעאל, אפשר לעשות פרשנות תכליתית לגזרות חכמים, ואם אתה, הטעם של הגזרה לא שייך לגביך, אז אתה יכול לא לקיים את הגזרה. סייגתי את זה אחר כך ואמרתי, יכול להיות שזה נאמר רק בהלכות מהסוג הזה, שבהן הטעם כתוב במפורש בנוסח הגזרה. ואז זה מצמצם קצת את החידוש שרואים פה בסוגיה בדעת רבי ישמעאל. עכשיו בואו נמשיך רגע. יש ספר שנקרא חזות קשות, שזה ספר שמיישב את קושיות רבי עקיבא איגר על הסדר, כן, אחת אחרי השנייה, על הגמרא. לי יש את זה, היה לי את זה בספר שאוסף, בעצם קובץ שאוסף שלושה ספרים. אחד מיישב את קושיות רבי עקיבא איגר בש"ס, שזה חזות קשות, אחד מיישב את הקושיות שלו על המשניות, ואחד מיישב את הקושיות שלו בפשוט. כל הצריך עיונים הידועים של רבי עקיבא איגר. אז זה ספורט ישיבתי כזה, ליישב את הצריך עיונים. אז פה בחזות קשות שמיישב את הקושיות בש"ס, בסוף מסכת ביצה, בדף ל"ו עמוד א', הוא מדבר על הגמרא הזאת, הוא אומר ככה, לכאורה יקשה על תירוץ הגמרא שם, דרבי ישמעאל בן אלישע, שם עצמו על דברי תורה כהדיוט. אם כן, מעיקר המאי סבר, מאי כסבר. דקרא ועבר האיסור דרבנן. מה פתאום הוא הרשה לעצמו, אם הוא שם את עצמו על דברי תורה כהדיוט, אז להדיוט הרי האיסור, אסור לקרוא לאור הנר. אז איך הוא הרשה לעצמו לקרוא לאור הנר ועבר על איסור דרבנן, ויופסל על ידי זה לעדות ולדין כשאר הדיוט? איך הוא הרשה לעצמו בכלל, אפילו אם הוא לא יגיע להטייה. חכמים אסרו לקרוא לאור הנר, זה הכל, מה אתה עושה פה חשבונות? הוא בישלם על המקשן, לא משנה, במקשן זה לא קשה, אבל למסקנה זה כן קשה. כן, אם כן קשה, מעיקר מה יסבר דבר יסוד הרבנן. ולומר, במלכתחילה לא ידע מגזרה זו, זה לא יקרא לאור הנר. בהתחלה הוא לא ידע שיש גזרה כזאת, לא יקרא לאור הנר. אז הוא אומר, עמי דאמר, כמה גדולים דברי חכמים, מוכח דידע מכבר מגזרה זו. זה לא התחדש לו הגזרה הזאת אחרי שהוא איתה. אלא הוא ידע את הגזרה הזאת, הוא לא קיים אותה, ואז הוא הבין שדברי חכמים גדולים, וכן צריך לקיים את הגזרה הזאת. ועל כן צריך לומר, על כן צריך לומר, דף על גב דרבי ישמעאל בן אלישע, שם עצמו על דברי תורה כהדיוט, מכל מקום מעיקר הסבר, וגם בהדיוט לא גזרו רבנן רק בסתם. אם יאמר בעדיה, וישמור עצמו מלהטות, כדאמר רבי ישמעאל בן אלישע, וכי גבנה לא גזרו חכמים. בגוף קריאה לאור הנר אינו אסור בעצמותה, רק מחשש, שמא יתה. ולא סבר רבי ישמעאל בן אלישע, כיוון דהעלה על דעתו שיקרא, ויהיה נזהר שלא להטות, וכי גבנה לא גזרו רבנן. כן? זה בעצם מה שהוא אומר. רבי ישמעאל בן אלישע בהתחלה, למה הוא הרשה לעצמו לקרוא לאור הנר? בגלל שהוא חשב שכל הגזרות של חכמים זה רק אם יש מישהו שיש חשש שהוא יתה, אבל אם הוא ישמור את עצמו שהוא לא יתה, אז שם באמת הוא לא צריך, אז מותר לו לקרוא לאור הנר. רק אחר כך כשראה, ומכל מקום בא לידי טעות, הוא ביקש להטעות, אמר כמה גדולים דברי חכמים שאמרו בסתם, זה לא יקרא לאור הנר, ולא חילקו כלום בזה. ולכן לא נפסל רבי ישמעאל בן אלישע לעדות ולדין, כיוון דסברי שלא יעבור בזה על דברי חכמים. כן, כי אפילו אם הוא חזר בו אחר כך, בסוף בסוף, כיוון שמלכתחילה הרי הוא עשה את זה, לכאורה הוא עבריין. צריך לפסול אותו לעדות ולדין. והעולה מזה, כן, עכשיו תראו את המסקנה שלו, הוא מדבר על מסקנה עכשיו למסקנה ממש, לא הווה אמינות של רבי שמעון בן אלישע. זה אומר, והעולה מזה, במקום דאסרו חכמים לעשות דבר, ואין במעשה ההוא שם איסור בעצמותה, רק משום חשש שעל ידי מעשה זו יוכל לבוא לעשות איסור דאורייתא, יש לומר, דאם עבר על דברי חכמים ועשה, לא מקרי עובר על דברי חכמים. וסבר, כיוון שיודע בעצמו שלא יבוא לעבור על האיסור דאורייתא שחשו חכמים, התירו לו חכמים לעשות המעשה ההוא שאסרו. וכדסלקא דיתך דרבי ישמעאל בן אלישע, שלא חזר בו רק מחמת שנכשל בה. כן, זה הדיוק שאמרתי קודם. כל מה שרבי ישמעאל בן אלישע חזר בו זה רק בגלל שהוא באמת ראה שהוא כן נכשל, אבל אם באמת הוא היה מצליח ולא היה נכשל, אז הוא נשאר בשלו שמותר היה לקרוא לאור הנר. מכל מקום, גם אחר כך אין לו דין עבריין, כיוון זה באמת לא בא לעשות איסור דאורייתא. עדיין, ולמרות שבעצם הוא נכשל, התברר לו שהוא כן היה מועד להטות, ולא היה בסדר מה שהוא עשה, וכיוון שהוא לא בא לעשות איסור דאורייתא, אז בכל זאת זה לא נקרא שהוא עבריין, כן? שהוא נפסל בתור רשע. מה זה בעצם אומר? בעצם יוצא מכאן, מהגמרא, אולי אפילו צעד אחד הלאה, לעומת מה שראינו בנתיבות. בנתיבות ראינו שיש הבדל בין איסורי דרבנן ואיסורי דאורייתא. איסורי דרבנן זה איסורי ציות נטו, ואין שמה מהות. הפעולה מצד עצמה, אין בה בעייתיות. רק אני צריך לציית לחכמים, יש חובה, לא תעשו. צריך לציית לחכמים. אומר רבי שמעון בן אלישע, אם זה באמת כך, אז נגיד שאני קראתי לאור הנר, אבל לא הגעתי להטיה בסוף. אז בעצם אני לא עבריין. כיוון שכל החשש שאמרו לא לקרוא לאור הנר זה שמא אני אטה. כי הרי אין בזה בעיה מצד עצמו בקריאה לאור הנר. אין לזה מהות, זה רק ציווי. אני יכול להגיע להיות עבריין אם בסוף הגעתי ממש להטות, כי זה כבר איסור דאורייתא. אז אפילו אם עשיתי את זה בשוגג או במתעסק, אבל יש פה איזשהו איסור דאורייתא, אז זה דבר בעייתי. אבל האיסור דרבנן, אין, הוא לא דבר בעייתי מצד עצמו, זה רק חשש שמא תגיע לדאורייתא. אם אין לי חשש, אז לא קרה שום דבר. אז זה המשך, כמובן, יותר מחודש, צעד אחד הלאה, לעומת מה שאמר הנתיבות. הנתיבות אמר שזה איסור גברא, אבל עדיין, גם לפי הנתיבות, עדיין אפשר היה להגיד, בסדר, זה איסור גברא, איסור גברא, אבל אסור לקרוא לאור הנר, כי חכמים אסרו לקרוא לאור הנר. לא משנה אם אני לא אקרא, אני לא אטה או כן אטה. ברגע שחכמים אסרו, אז יש איסור גברא ואסור לי לקרוא. החסדות קשות לוקח את זה צעד אחד הלאה. הוא אומר, לא רק שזה איסור גברא של ציות, ברגע שאין פה בעיית החפצה בסוף, את בעיית הדאורייתא, שאני מגיע אליה בסוף, אז גם את האיסור גברא אין. או לפחות אני לא נחשב עבריין.
כאילו הוא אומר כאילו שאין בכלל כאילו איסור דרבנן, אז כאילו זה האיסור דרבנן, כאילו
לא,
זה אומר.
אם אתה איתת בסוף, יכול להיות שאתה תעבור גם על איסור דרבנן של לקרוא לאור הנר. אבל אם לא הגעת להטות בסוף, אז לא. אז הכל בסדר, שמרת על עצמך והיה מותר לך לקרוא.
אדם חשוב,
כן.
אז שמה שבסוף נגיד כן
חשוב
איתה,
להסביר לה,
הוא לא אמר.
ברור.
כן, אז הוא לא עבר על איסור דאורייתא, כי חכמים
לא.
לא חלה שמה, איסור דרבנן, סליחה, חכמים לא חלה שמה התקנה עליו.
נכון? אבל הדיעות כן עבר איסור דרבנן. אתה שואל איך, ממה נפשך? אם הוא הגיע להטייה אז הוא עבר את האיסור דאורייתא. אם הוא לא הגיע להטייה אז לא קרה כלום. אז מתי הוא עובר על איסור דרבנן? אז קודם כל יכול להיות שכשהוא מטה והוא עבר את האיסור דאורייתא, התברר שגם הקריאה הייתה איסור דרבנן. כי עובדה שהוא הגיע להטות. רק אם הוא לא איתה בסוף אז לא. חוץ מזה שגם אצל החזות קשות נראה שהוא לא אומר שאין בזה איסור, רק לא נקרא עבריין שנפסל. המעשה מצד עצמו הוא לא בעייתי, אבל זה לא אומר שאין בזה איסור, אני לא יודע, יש מקום להתלבט מה בדיוק הוא מתכוון פה.
אז כאילו, מה בעצם התשובה אז על הווה אמינא של ריבה שהוא כן עשה נגד חכמים?
לא
כאילו,
הבנתי.
מה התשובה אז כל כך על הווה אמינא שהוא עשה כנגד חכמים, כאילו? שהוא עשה נגד חכמים שאמרו לו, ואז אמר כמה גדולים, דברי חכמים.
הבעיה הייתה רק שהוא לא העריך נכון את החשש שהוא יגיע להטייה. זה
כן,
הכל.
אבל...
אבל אם הוא היה מעריך נכון את זה, אז באמת היה מותר לו לקרוא.
כאילו, אז זה מה שאני שואל, לא כל כך ברור לי. האם כשהוא העריך נכון לא חל תקנת חכמים, או כשהוא העריך נכון מותר לו, אבל כן בעצם חל תקנת חכמים, פשוט הוא לא צריך לשמור עליה.
מה זה? זה אותו דבר. לא
זאת...
חלה תקנת חכמים, זה אומר שלא חלה, הוא לא צריך לשמור עליה. מה ההבדל אם היא חלה ולא צריך לשמור עליה או שהיא לא חלה? לא עשו
אז
את זה.
כאילו מה, אז זה מפריע, אני יודע האם באמת היה תקנת חכמים או לא?
אולי, כן, זו אפשרות, למשל, להבין את זה ככה. אני אומר עוד פעם, יכול להיות שהוא מתכוון לומר שיש איסור בכל מקרה, גם אם לא הגעת בסוף להטייה. אבל עבריין אי אפשר לראות בך, כי לא עשית פעולה שמצד עצמה היא בעייתית. אוקיי? ואפילו לגבי הציות, זה לא ממש חוסר ציות, כי אתה בסך הכל חשבת שלא תטעה. אתה חשבת שהכל בסדר. אז זה כמו עבירה דרבנן בשוגג של הנתיבות, שברגע שאתה שוגג, אז אין פה חוסר ציות. אז גם פה, ברגע שחשבתי שאני לא אטעה, אין פה חוסר ציות, אז לכן קראתי לאור הנר, ואפילו את איסור דרבנן עברתי רק בשוגג, שאז זה לא איסור דרבנן באמת. יש אפשרות בכלל, גם בדיני ספקות, יש פרשנויות, רב שמעון שקופ בשער א', בשער יושר, הוא דן בשאלה, הוא תולה בזה את מחלוקת הרמב״ם ורשב"י המפורסמת על ספק דרבנן לכולה או לחומרה, הוא דן בשאלה, ספק דאורייתא לחומרה. האם האיסור שאותו עברתי הוא איסור על הכניסה לבית הספק, זאת אומרת, עצם העובדה שנכנסתי למצב שבו אני עובר ספק איסור, זה עצמו אסור, או שהאיסור האיסור ספק, הספק דאורייתא לחומרא, הוא בכלל לא אסור. רק אם בסוף אתה אכלת והתברר שזה היה חזיר, אתה לא יכול להגיד שהיית אנוס בגלל שאמרו לך להחמיר בספקות, כמו הרשב"א בשבועות שהבאתי קודם. זאת אומרת, בכלל אין דבר כזה איסורי ספק. איסורי ספק זה בסך הכל התראה. דע לך, אם הבשר הזה הוא ספק חזיר, ספק בשר כשר, אז אם אתה תאכל אותו ולא קרה שום דבר, שיהיה לך לבריאות. אבל אם אתה תאכל אותו והתברר בסוף שזה היה חזיר, אתה לא תוכל לטעון שהיית אנוס. בגלל שחכמים, או לא חכמים, אלא התורה אפילו, תראי אם זה רמב"ם או רשב"א, אמרה לך להחמיר בספק ולא לאכול. אז זה יוצא שהחמרה בספקות, אם אני לא החמרתי בספק דאורייתא, לא עברתי איסור.
עברת איסור ציות, הרב.
הדין של ספק דאורייתא לחומרא הוא לא איסור, הוא אזהרה מפני האיסור. אם אתה תעבור את האיסור, אתה לא יכול להגיד שלא הוזהרת, שהיית אנוס. כי הזהירו אותך, אמרו לך להחמיר בספקות.
ומה עם הציות?
איזה ציות?
לכאורה, התורה אמרה לי, כשאני במצב של ספק, תלך לחומרא. עכשיו, בסוף, נכון שלא עשית משמעותי.
לפי הצד הזה היא לא אמרה לך ללכת לחומרה. היא רק אמרה לך שדע לך שאם אתה לוקח את הסיכון ובסוף נכשלת, לא יהיה לך טענה שהיית אנוס. כי אני המלצתי לך להחמיר.
אפשר להגיד זה גם בדאורייתא? אמרתי
לך שיכול להיות שאתה תאכל פה חזיר.
אפשר להגיד זה גם אם אומרים שספק דאורייתא לחומרה זה גם מדאורייתא ולא רק מדרבנן?
כן, למה לא? שאלה מה נאמר בדין דאורייתא הזה. האם הדין דאורייתא הזה אומר לך שיש איסור ספק, או שהדין דאורייתא הזה אומר שאם בסוף יתברר שנכשלת, לא תהיה לך טענת אונס. שוגג או אונס או מה שלא יהיה. אוקיי? כמו הרשב"א הזה בשבועות, מה שדיברנו קודם. רב שמעון שמה מדבר על זה. אני אומר, אותו רעיון אפשר גם להגיד פה בחזות קשות לגבי איסורי דרבנן. האם האיסורי דרבנן הם איסור מצד עצמו, והטעם הוא שמא יגיע להטות, שמא יבוא לעבור איסור דאורייתא, או אין בכלל דבר כזה, איסור דאורייתא, הגזרה היא לא אסורה מצד עצמה. רק אם תגיע לדאורייתא, לא תהיה לך טענה שהיית אנוס. זה רק אזהרה שמוציאה ממך, מפקיעה ממך את דין אנוס, כשאתה מגיע לאיסור דאורייתא. זה כמובן ניסוח קיצוני, אבל אפשר היה גם לאמץ ניסוח כזה. עכשיו, אולי ביטוי נוסף לעניין הזה, כן, בעצם מה שאני מנסה להראות פה, זה שאיסורי דרבנן, כמובן, זו גישה קיצונית, החזון קשות הזה, ואפילו הנתיבות לא מוסכם על, אמרתי, יש מחלוקת לגביו, אבל עדיין יושבת פה איזושהי תפיסה ש, 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 שיוצאת מנקודת מוצא שאיסור דה רבנן הוא לא פעולה בעייתית, מצד עצמה, בחפצה. אין בו, לא עשית פה שום דבר בעייתי. כל הוויכוח זה בשאלה, כל הדיון הוא בשאלה האם היה פה חוסר ציות. אז אפשר להגיד שיש פה חוסר ציות אפילו בשוגג, עדיין, אבל היית צריך לברר. אפשר להגיד בספק, אפשר להגיד כל מיני דברים כאלה. אבל האופציה הזאת, התפיסה הזאת שאומרת שיש פה רק ציות ולא מהות, מאפשרת גם להגיע לגישות הקיצוניות שראינו עכשיו. הגישות האלה הן כמובן לוקחות את זה לקצה. אבל עדיין מה שזה אומר זה שיש משהו שונה באיסורי דה רבנן מאשר באיסורי דה אורייתא. שבאיסורי דה רבנן המעשה מצד עצמו, זה מה שכותב החזות קשות מפורש, שמעשה דה, הפעולה דה רבננית מצד עצמה היא לא פעולה בעייתית, לא קרה שום דבר. אם קראת לאור הנר אז מה? מה אסור לקרוא? מותר לקרוא. כל הבעיה זה החשש שמא תטעה, אבל עצם הקריאה לאור הנר היא לא פעולה בעייתית. יש רק חובת גברא לא לעשות את זה בגלל שחכמים אמרו. אז זה כמובן ביטויים קיצוניים של התפיסה הנכונה הזאת. התפיסה היא נכונה. האם הולכים אל הביטויים הקיצוניים או לא, על זה אפשר להתווכח. אבל הביטויים הקיצוניים ודאי מניחים את התפיסה הזאת. השלכה נוספת לעניין הזה, יש אותו רבי יוסף אנגל, אבל בספר אחר שלו, לקח טוב, בכלל ח', הוא דן בשאלה האם יש סייגים מדאורייתא. האם יש הלכות דאורייתא שאין סייג? או שכל הסייגים הם הלכות דרבנן? אז הוא מביא שם ישרן ומגיד משנה לגבי ייחוד ולגבי בעל יראה ובעל ימצא. אלה שתי הדוגמאות שאני זוכר שהוא מביא, אולי יש עוד, אני כבר לא זוכר. שייחוד זה חשש שיגיע למעשה אסור, ובעל יראה ובעל ימצא זה חשש שיגיע לאכול או ליהנות מחמץ. אז, ואלה שתי הדוגמאות שלפי, הוא מביא ראשונים שאומרים, כן, ראשון אחד מלי על כל אחד מהאיסורים האלה, שאומרים שהדבר הזה הוא סייג, למרות ששני הדברים האלה הם דאורייתא, גם ייחוד הוא דאורייתא וגם בעל יראה ובעל ימצא, זה דאורייתא. אז זה דוגמאות שמובאות לסייגים דאורייתא, אבל בדרך כלל התפיסה המקובלת היא שאין דבר כזה סייגים דאורייתא. זאת אומרת, אם דין הוא דין דאורייתא, אז הוא לא סייג. סייגים הם בהגדרה דינים דרבנן. מה בעצם הרעיון שעומד מאחורי זה? למה מניחים שדיני דאורייתא לא יכולים להיות סייגים, שסייגים במהותם הם דיני דרבנן?
סייגים למה, הרב? מה זה אומר? בדאורייתא אני לא מבין מה זה כל כך אומר, סייגים, כאילו סייגים למה?
למשל, בא לי ראה ובא לי מצא, זה סייג, לא להגיע לאכול חמץ.
כי שם יש איסור לא לאכול חמץ, זה סייג לאיסור, אבל במקומות שאין איסור, אז כאילו הוא עצמו האיסור.
בכל המקומות אני מדבר שיש איסור. גם ייחוד זה איסור מפני איסור עריות, למשל.
אבל העריות הן אסורות,
כאילו.
כן, העריות יש, אבל אתה לא אומר לי העריות הן סייג למה. העריות הן לא סייג לכלום.
ייחוד הוא סייג לעריות.
כן.
נו.
אבל מה אם, אבל כן, זה מה שהרב אמר, אז כאילו בשאר המצוות, בשאר המצוות או עבירות, אין שם סייג למשהו, כאילו, לא לאכול נבלה, זה לא סייג למשהו, זה פשוט לא לאכול נבלה.
יש דברים שכן ויש דברים שלא, אבל השאלה אם ייתכנו סייגים בדאורייתא. לא אמרתי שכל המצוות דאורייתא הם סייגים. האם ייתכן שיש סייגים שהם יהיו דינים דאורייתא? אז שתי הדוגמאות האלה מראות לכאורה שכן, בא להיראה בייחוד, זה שתי דוגמאות להלכות שהם לכאורה סייגים והם דאורייתא. אבל הוא ורוב האחרונים מניחים שלא. אין דבר כזה סייג שהוא הלכה דאורייתא. סייגים הם בהגדרה דיני דרבנן. למה באמת? למה זה ככה? למה צריך להיות הבדל כזה בין הלכה דאורייתא והלכה דרבנן? זה עוד פעם אותו עניין. בהלכה דאורייתא אמרנו, זה אפילו תנאי בשביל לחשב הלכה דאורייתא, צריך מהות וצריך ציווי. סייג מעצם הגדרתו הוא מעשה שמצד עצמו הוא לא מעשה בעייתי. הוא סייג שמא תגיע לעשות משהו אחר שהוא בעייתי. מעשה שאין בו בעיה בעצמותו לא יכול להיות דאורייתא. כל פעולה שהיא עבירה דאורייתא זה צריך להיות פעולה שבמהותה יש משהו אסור במציאות. דבר שהוא רק סייג למשהו אחר, אז הוא לא פעולה בעייתית מצד עצמה. רק החשש שבה יקרה משהו אחר. זה לא יכול להיות דאורייתא, זה תפקידם של חכמים לקבוע איסורים כאלה. התורה לא עוסקת בדברים כאלה, התורה עוסקת אך ורק בדברים שהם כשלעצמם בעייתיים. היא מצביעה על תופעות או על פעולות שיוצרות בעיות בעולם או שיוצרות תיקונים בעולם, מצוות עשה או מצוות לא תעשה. כל דבר שהוא מחשש למשהו אחר, שהוא מצד עצמו לא צריך אותו, אלא הוא מחשש למשהו אחר, זה דרבנן. התורה לא עוסקת בדברים כאלה. התורה תמיד, בכל פעולה שהיא הלכה דאורייתא, מצווה או איסור, יש תיקון או קלקול במציאות. ולא רק ציווי, או לא רק חשש למשהו אחר. וזה עוד פעם נובע מאותה תפיסה, שהתורה מדברת על דברים שהם בעייתיים מצד עצמם. צריך איזה פגם רוחני, לא יודע מה שהאיסור בא למנוע אותו. והלכות דאורייתא, הסייגים זה עניינם של חכמים. חכמים אמורים לעשות, עשו משמרת למשמרתי. אז חכמים מצווים לעשות סייגים וגדרות כדי שלא נגיע לדאורייתא, וזה תפקידם של חכמים. התורה לא עוסקת בזה. עכשיו, אני רוצה לחדד את זה קצת יותר. יש דיני דרבנן שהם לא גזרות ולא סייגים, אלא הם תקנות. למשל, הדלקת נרות שבת, נר חנוכה, קריאת מגילה, נטילת ידיים, אמירת הלל, כל הדברים כאלה. עכשיו, הפעולות האלה, הפעולות דרבנניות האלה, זה מישהו שאל אותי בסיור הקודם, אמרתי שאני אגיע לזה. הפעולות האלה הן לא סייגים, למרות שהם דיני דרבנן. זה לא משהו שנועד כאמצעי למטרה אחרת. זה דברים שיש להם ערך מצד עצמם. כן, לקרוא מגילה. קורא מגילה לא כי אם אני לא אקרא מגילה אני יכול להגיע למשהו בעייתי. אני קורא מגילה כי יש ערך לקרוא מגילה. או להדליק נרות. אז פה נראה שיש הלכות דרבנן, שהם לא סייגים או גזרות, שלהם כן יש מהות, ולא רק ציווי. יש שם משהו בעייתי, אם זה איסורים, או מתקן, אם זה מצוות עשה, דרבנן, אבל יש בהם גם מהות, ולא רק חובת הציות. כל הדוגמאות שהבאתי עד עכשיו היו כולם גזרות וסייגים. לא יקרא לאור הנר שמה יתה, עוף בחלב שמה יאכל, בשר בחלב, וכן הלאה. כל אלה זה קל, כי זה סייגים, הם מצד עצמם לא בעייתיים. אבל יש הלכות דרבנן שהם מצד עצמם בעייתיות. אז קודם דיברתי על השאלה, האם יש דברים שהם מצד עצמם לא בעייתיים והם יהיו דאורייתא? התשובה המקובלת היא שלא. כל דבר דאורייתא הוא בעייתי או מועיל, כן, זה מצוות עשה או מצוות לא תעשה, מצד עצמו. אם זה לא
אז גם הייחוד אז.
אם זה לא מצד עצמו, אז הדין דרבנן. אבל עכשיו אני שואל את השאלה ההפוכה. האם יש דברים שיש להם מהות מצד עצמם, והם לא יהיו דאורייתא? זה עדיין יכול להיות, זה לא נגזר ממה שאמרתי קודם. ואני מה שאני אומר. אני אומר, כל דבר שהוא מהותי, כל דבר שהוא לא מהותי, חייב להיות דרבנן. זה ראינו קודם, בלי, לרוב האחרונים, אוקיי? השאלה שאני שואל עכשיו היא הפוכה. האם כל דבר שהוא כן מהותי חייב להיות דאורייתא? לא גיד זה לא תלוי.
הרב אמר שזה מהותי, אבל לא מדאורייתא. זה לא מהות דאורייתאית. זה יכול להיות מהותי דרבנן. כאילו, הרב אמר שתקנות דרבנן הן יכולות להיות מהותיות, אך לא שיש להן תוקף דאורייתא.
זאת אומרת, יש דברים שהם דיני דרבנן, שיש להם מהות, ובכל זאת הם רק דרבנן. אז למה הם דרבנן? אמרנו
כן,
שדבר שיש לו מהות ויש לו ציווי הוא דאורייתא. אם חסר, זה השורש התשיעי של הרמב״ם, אם חסר אחד מהשניים, או הציווי או המהות, אז זה דרבנן. פה פתאום אנחנו רואים שיש משהו שיש לו גם ציווי וגם מהות, והוא דרבנן.
איזה ציווי יש הרב?
ציווי של חכמים, כוח לא תסור.
כן, אבל הרמב״ם אמר צריך ציווי דאורייתא, הוא לא אמר ציווי...
לא תסור.
לא תעשו חל על כל הציוויים שלהם גם, כי...
כן. פי הרמב״ם לפחות. אז הטענה, כי אני חושב שאמרתי את זה בשיעור הקודם, אני חושב שנכון שיש להם מהות, אבל המהות הזאת כנראה לא מספיק חד משמעית או לא מספיק חזקה בשביל לחייב מדאורייתא. ולכן יש פה הבחנה שאנחנו עוד נזקק אליה בהמשך, יש הלכות דרבנן שיש להם גם היבט מהותי. הם עדיין לא הלכות דאורייתא, כי המהות היא לא מספיק קריטית או לא מספיק חשובה בשביל לחייב מדאורייתא. אבל עדיין לא נכון לומר שאין בהם שום דבר מצד עצמם וזה רק אמצעי למשהו אחר. יש הלכות דרבנן כאלה. מצוות דרבנן, בניגוד לאיסורי דרבנן, הם כמעט כולם כאלה. אולי כולם אפילו, כמעט. באיסורים יש מקום להתלבט. למשל, למשל יש, יש האחרונים כותבים של מחלקים בין שני סוגי שבות בשבת. יש שבות שהיא מחשש שאתה תגיע לאיסור דאורייתא. למשל, אני לא יודע מה, אם אתה אסור לברור פסולת מתוך אוכל, אבל מדרבנן אסרו גם אוכל מפסולת. אפשר היה להגיד שאסרו אוכל מפסולת, שמא אתה תגיע לברור פסולת מאוכל. אז זה גזרה בעצם. זה סוג אחד של שבותים. יש סוג אחר של שבותים, שהוא הרחבה של האיסור דאורייתא. למשל, לגבי ברירה, אפשר היה גם להסביר שלברור פסולת מאוכל זה הבורר המהותי, וזה אסור מדאורייתא. לברור אוכל מפסולת זה ברירה פחות משמעותית, עדיין יש בה את הבעיה המהותית של ברירה, בעצמה פחותה, לכן זה רק דרבנן. זה הרחבה של האיסור דאורייתא, חצי דאורייתא, וזה נעשה רק מדרבנן, כי זה לא עובר את הרף של הדאורייתא. להבדיל מאיסורי דרבנן, מאיסורי שבות אחרים, שהם ודאי לא הרחבה של הדאורייתא. לדוגמה, אסור לרכוב על סוס בשבת, שמא יתלוש ענף, זמורה. אוקיי? עכשיו, אף אחד לא יעלה בדעתו להגיד שרכיבה על סוס בשבת זה קוצר מדרבנן. מה זה קשור? אני רוכב על סוס, מה זה? זה קוצר לא משמעותי מספיק בשביל לייסר מדאורייתא, אז לכן הוא נעשה רק מדרבנן. אני רוכב על סוס, לרכוב על סוס זה לא קוצר. רק אם אני רוכב על סוס, יש חשש שאני אגיע לקצור. לכן הרכיבה על סוס בשבת היא ודאי שבות מהסוג של סייג, ולא של הרחבה של המלאכה דאורייתא. אותו דבר לא יקרא לאור הנר שמא יתם, אשר ראינו קודם. לקרוא לאור הנר, אי אפשר להגיד שזה מבעיר מדרבנן, אם אני קורא לאור הנר. לא הבערתי, לא עשיתי שום פעולה של הבהרה. כל מה שאסור עליי זה שמא אני אגיע להטות, ואז אני אעבור על איסור מבעיר. לכן פה ברור שזה שבות מהסוג של סייג, לא שבות מהסוג של הרחבה של המלאכה דאורייתא.
מגילה וחנוכה, הרב, לכאורה זה לא סייג. מגילה וחנוכה, לכאורה זה לא סייג, וזה גם לא הרחבה.
לכן לא דיברתי על זה, על זה דיברתי קודם. עכשיו אני מדבר על שבותים.
לא, אז איך הרב מדבר על, כאילו, על מגילה וחנוכה, מה הגדר של
זה? זה מהות לא מספיק חשובה, ולכן זה דרבנן.
אז הרב, לא בגלל הרחבה, כי...
לא בגלל הרחבה, אבל בשבותים בשבת, זה גם אותו רעיון, זה מהות לא מספיק חשובה, זה חצי דאורייתא כזה, לכן זה לא דאורייתא, זה דרבנן, אבל זה דרבנן כזה שהוא לא מהטיפוס של סייג. אלא יש את אותה בעיה כמו הדאורייתא, רק בעוצמה פחותה. הרבה אחרונים מדברים על זה, זה אפשר לדייק את זה ברמב״ם, בעוד מקומות, שיש שני סוגי שבותים כאלה. אז לברור אוכל מפסולת, למשל, אפשר היה להגיד שזה בעצם הרחבה של האיסור דאורייתא, של לברור פסולת מאוכל. רק זה אולי בעייתיות פחותה מאיזושהי סיבה, אז עשו את זה רק מדרבנן. אבל יש פה בעיה מהותית גם כשאתה בורר אוכל מפסולת. זה לא רק מחשש שתבוא לברור פסולת מאוכל. אפשר להסביר. לעומת זאת, ברכיבה על סוס בשבת או בקריאה לאור הנר, שם אי אפשר להסביר אחרת. שם זה בהכרח סייג. אין לי מלאכה שאני יכול להגיד שאלה הרחבות שלה. אוקיי? עכשיו, ההבדל הזה... כשראיתי זה פעם, היה מאמר בגיליון הראשון של היגיון. מה שאחרי זה הפך להיות בדד, בכל דרכי חדאי, שיוצא בבר אילן. אז זה מאמרים על תורה ומדע. אז בגיליון הראשון היה מאמר של איזה פיזיקאי בשם דניאל וייל, לא מכיר אותו, מישהו מירושלים אני חושב, שהוא ניסה להראות שיש לוגיקה קוונטית בחז"ל. עשה להראות שיש לוגיקה קוונטית בחז"ל, הוא הביא איזה גמרא בפרק תולין בשבת, תולין את המשמרת, ששמה הגמרא אומרת שאין מחלוקת מן הקצה לקצה. זאת אומרת, אין מחלוקות תנאים שאחד אוסר מדאורייתא והשני מתיר לגמרי. אם זה אוסר מדאורייתא, השני יאסור מדרבנן. אם זה מתיר לגמרי והוא אוסר, אז הוא יאסור מדרבנן. אבל אין מחלוקת שאחד מתיר לגמרי והשני אוסר מדאורייתא. זה מחלוקת מן הקצה לקצה. ואז הגמרא שואלת, רגע, אבל בעיר של זהב, אנחנו מציעים מחלוקת משולשת. אחד אומר, זה אסור לצאת בעיר של זהב בשבת. זה תכשיט של נשים, כמו שרבי עקיבא קנה לרחל. אז לצאת בעיר של זהב בשבת, אז יש תנא שאומר שזה אסור מדאורייתא, יש תנא שאומר שזה מותר לגמרי, ויש תנא שאומר שזה אסור מדרבנן. אז רואים שיש מחלוקת מן הקצה לקצה. אחד אומר מותר לגמרי, שאני אומר אסור מדאורייתא. הגמרא אומרת, לא, לא, פה בהם יש מישהו שאומר גם שזה אסור מדרבנן, יש דעה אמצעית. ברגע שיש דעה אמצעית, אז כן יכול להיות מחלוקת מן הקצה לקצה, ואז הוא מתחיל לעשות מזה צימס לגבי לוגיקה קוונטית ושאר ירקות. אני חושב שזה פלפול. אבל לענייננו, מה שבעצם זה עומד מאחורי זה, זאת הטענה שכנראה, למה באמת דעה אמצעית כזאת פותרת לי את הבעיה? עדיין, יש פה שני תנאים, שאחד מהם אומר זה מותר לגמרי, ושאני אומר זה אסור מדאורייתא. איך יכול להיות שהם רואים את זה בצורה כל כך שונה אחד מהשני? והתשובה היא כנראה, אם אני מבין נכון, שזה שיש דעה באמצע, שזה איסור דרבנן, זה איסור דרבנן כזה שהוא חצי דאורייתא, לא איסור דרבנן כזה שהוא סייג. אלא הוא חצי דאורייתא. זאת אומרת, הוא דאורייתא, אבל לא מספיק כדי להיעשר מדאורייתא. ואם זה כך, אז באמת יש פה איזשהו סוג של רצף. כי אם הדעה האמצעית הייתה אוסרת את זה רק משום סייג, אז בעצם אין בעיה לצאת בעיר של שבת בכלל. רק גזרו שמה אתה תבוא לצאת עם משהו אחר שאיתו אסור לצאת. אבל המעשה מצד עצמו הוא מעשה לגמרי בסדר. ואז זה מחלוקת מן הקצה לקצה. אבל אם אתה מבין שהאיסור לצאת בעיר של זהב, למי שאומר זה איסור דרבנן, זה הכוונה שזה בעצם איסור הוצאה, רק בצורה פחות חמורה, ולכן זה נאסר רק מדרבנן ולא מדאורייתא. אז אם זה ככה, אז יש פה באמת איזשהו סוג של רצף. אחד אומר שזה אסור לגמרי מדאורייתא, אחד אומר זה חצי אסור מדאורייתא, והשני אומר זה לא אסור מדאורייתא. אז פה יש משמעות לעובדה שיש דעה באמצע. אם הדעה באמצע הייתה אוסרת את זה רק משום סייג, אז בעצם מהותית הדעה באמצע אומרת שזה מותר. היא עצמה זה מחלוקת מן הקצה לקצה, היא לא דעה באמצע. היא אומרת זה מותר, רק יש גזרה משום סייג שאסרו את זה בכל זאת מדרבנן. אבל זה לא נחשבת דעה אמצעית. באיזה מובן היא אמצעית? אוקיי? אז זה מחדד קצת את הנקודה הזאת שיש איסורי שבות שהם חצי איסור דאורייתא. זה לא מספיק כדי לאסר מדאורייתא, אז לכן אסרו את זה מדרבנן, וגם שם, כמו התקנות שדיברתי עליהן קודם, גם שם זה איסורי דרבנן שיש להם מהות. רק המהות לא מספיק חשובה בשביל לאסר מדאורייתא, לכן אוסרים את זה רק מדרבנן. עכשיו, נקודה נוספת בהקשר הזה, יש אוסף שלם של תקנות דרבנן, שהן דומות לסייגים, הן לא כמו סייגים, אבל הן דומות לסייגים. לא תקנות, לא גזרות, אלא תקנות. למשל, התקנה של שבועת אסת, או כל שבועות המשנה, תחילת פרק שביעי של שבועות, מופיעות כל שבועות דרבנן, זה נקרא שבועות המשנה, יש שלוש שבועות מדאורייתא, עד אחד שומרים ומודה במקצת, ויש כל מיני שבועות דרבנן, שמופיעות בתחילת פרק שביעי של שבועות במשנה, ושבועת אסת זה שבועת הגמרא. כן, זה לא מופיע גם במשנה. זה שבועת הגמרא. כל התקנות האלה של תקנות השבועה, הם לא תקנות כמו נר חנוכה. או מגילה או הדלקת נרות. למרות שזה תקנה, זה לא גזרה. אבל זה תקנות שבעצם באות לפתור איזושהי בעיה. או תקנת השוק, תקנת השבין. כן, תקנת השוק זה, נגיד, אם אני קניתי משהו, בתום לב. ואז יתברר שהוא גזול. אני לא חייב להחזיר אותו לנגזל. הנגזל יתבע את הגזלן, אבל אני כקונה תמים לא צריך להחזיר לו. זה נקרא תקנת השוק. למה? אגב, גם בחוק זה ככה. זאת אומרת, יש תקנת השוק גם בחוק. למה באמת עשו את זה? בגלל, כדי לאפשר לאנשים לעשות מסחר. כי אם הייתי צריך לחשוש מכל דבר שאני קונה, שאולי הוא גזול, והרי לך תבדוק עכשיו אם זה כן גזול או לא גזול, מה אתה תושיב בית משפט על כל עגבנייה שאתה קונה. זה לא מעשי, אי אפשר לעבוד ככה. אז אם אתה קנית בתום לב, אם ידעת זה גזול, אז לא. אבל אם קנית בתום לב, ואחרי זה יתברר שזה גזול, אתה לא צריך להחזיר. זה נקרא תקנת השוק. עכשיו זה, מבחינת הדין כמובן אתה צריך להחזיר, זה לא שלך. טענת ממוני גבך, הבעלים מגיע לו את הדבר הזה. זה שמישהו עבד עליך ומחר לך את זה, אז מה? אני יכול למכור לך גם את גשר ברוקלין. זה לא שלו. אז הטענה היא שלמרות שמעיקר הדין הייתי צריך להחזיר את זה, חכמים קבעו שיש תקנת השוק ולא מחזירים. או תקנת מריש, כן, תקנת השווים. אם אני גזלתי משהו, גזלתי קרש, בניתי אותו בתוך הבית שלי, ועכשיו אני רוצה לעשות תשובה. עכשיו, בשביל לעשות תשובה, אני צריך להשיב את הגזלה. הייתי צריך לפרק את הבית, להוציא את הקרש ולהחזיר את זה לבעלים שלו. זה מאוד מקשה על דרכי התשובה. הרבה אנשים ירתעו מלעשות תשובה, הם יצטרכו לפרק את הבית שלהם בשביל זה. אז כדי להקל על בעלי תשובה, חכמים פטרו אותך מלפרק את הבית. אתה לא צריך להחזיר את הקרש הזה. אוקיי? אז כל מיני תקנות מן הסוג הזה, אלה תקנות, זה לא גזרות. אבל זה תקנות, שימו לב, זה נקודה מעניינת. כי למרות שזה תקנות, ולא גזרות, אין להם מהות. אין להם מהות. זה דומה לגזרות, במובן הזה, למרות שזה תקנות. למה? זה דומה לסייגים. יש
אחרונים,
אחרונים,
מפני שלום העולם.
מה?
זה מפני שלום העולם כזה, כאילו, פעם הרב דיבר על זה, שזה כאילו הם מחליפים את מה שהמדינה צריכה לעשות, הם עושים.
בדיוק. זאת אומרת, מה שקורה, זה בעצם, התקנות האלה הם לא אמת. הם לא אמת. האמת המשפטית היא שאתה צריך להחזיר את הגזלה. זאת האמת. אלא מה? צריך לתקן את העולם. כדי לעשות סדר בעולם, אז אומרים לך בסדר, אתה פטור מלהחזיר את זה. בתקנת השווים או בתקנת השוק או מה שלא יהיה, או שבועה, לא חשוב. כל אלה באים לפתור בעיות. כל דין שבא לפתור בעיות, בהגדרה הוא דין דרבנן. דיני דאורייתא לא באים לפתור בעיות. דיני דאורייתא אומרים את האמת. זאת האמת התורנית, שאם אתה עושה ככה, האמת אומרת שצריך לעשות ככה. זהו, זאת האמת. כל דבר שהוא לא האמת מצד עצמו, אלא הוא בא לפתור בעיות אחרות, הוא משרת פתרון של בעיות אחרות, הוא בהגדרה דין דרבנן. לכן, למשל, כמה אחרונים מתפלפלים ארוכות על תקנת השוק, ועל שבועת הסת, יש בית הלוי ארוך על זה, ועוד, מתי זה נוצר? הדין דרבנן הזה. או איזה בעיה נוצרה לאורך ההיסטוריה שגרמה לחכמים לתקן את התקנה הזאת. מה, התרבו הגזלנים, או כופר הכל צריך להישבע שבועת הסת. עד אז אולי צריך להישבע. מה קרה פתאום שהתחילו לחייב את הכופר הכל בשבועת הסת? או התרבו הגזלנים, ולכן תקנת מריש, או תקנת השוק, או פתאום נהיו הרבה גזלנים. מה, באיזה תקופה זה קרה, ומה גרם לזה לקרות? והבית הלוי עושה שם חשבון שלם, איך זה יכול להיות, ומתי זה קרה, ומתי זה לא קרה, ועד מתי זה היה ככה, ועד מתי זה היה ככה. עכשיו, יש אחרונים שכבר העירו על זה ששבועת הסת יש לה רמזים במשנה, למרות שזה נקראת שבועת הגמרה. יש לה רמזים במשנה. למרות שהיא לא מופיעה שם בשמה באופן המלא, אבל אפשר לראות במשנה גם רמזים לשבועת הסת. ואני חושב שכל הטיפול הזה של האחרונים הוא טעות. התקנות דרבנן האלה הן תקנות דרבנן, לא בגלל שהם נולדו מתישהו לאורך ההיסטוריה, כי נוצרה איזושהי בעיה. הבעיה הזאת הייתה קיימת מאז בריאת העולם. זה בעיה שטבועה בטבע האנושי. אבל כיוון שהתקנות האלה באות לפתור בעיות, ולא תקנות שמשקפות אמת, אז הם דיני דרבנן. גם אם זה היה קיים בזמן אברהם אבינו ואדם הראשון, זה ממש לא משנה. זה לא צריך להיות משהו שנוצר לאורך ההיסטוריה בגלל שנוצרה. אנשים חושבים שדבר שהיה נכון בזמן מתן תורה, אז הוא דאורייתא. ואם נוצר איזשהו משהו שהצורך נוצר אחר כך, אז זה דין דרבנן. זה לא קשור לכרונולוגיה בכלל. זאת אומרת, אם ההלכה הזאת היא הלכה שבאה לפתור בעיות, אבל אם מצד עצמה היא לא אמת, זה דין דרבנן. גם אם הוא היה קיים בזמן אדם הראשון. ואם ההלכה הזאת היא אמת, אז היא דין דאורייתא. יש לה מהות, כן, זה הכוונה האמת. כל ההלכות האלה, מבחינה מהותית, הן לא האמת. האמת, הדין אומר שהאמת היא שאם גזלת, אתה צריך להחזיר. זאת האמת. נכון, זה יוצר בעיות, אז אני צריך לפתור את הבעיות, לתקן את העולם. זאת סדר, אוקיי? אז זה, בהגדרה, אם סוג כזה של הלכות, הוא דין דרבנן. ולא צריך לחפש מתי בהיסטוריה זה נוצר. זה נוצר בריאת העולם. זה לא משנה. גם אם זה טבוע בטבע האנושי, הצורך הזה, אבל עדיין זה צורך שהוא חיצוני לדין. הדין עצמו הוא לא דין נכון מצד עצמו, הוא לא משקף אמת. והדינים דאורייתא הם דינים שמשקפים אמת. התורה עוסקת רק באמת. כל דבר שהוא בא לעשות פטנט כדי לפתור בעיות אחרות, וזה, הוא משרת דברים אחרים, הוא אמצעי לדברים אחרים, הוא דין דרבנן. וסייגים הם מקרה פרטי של זה. אבל לא רק סייגים. כל דבר שהוא לא אמת מצד עצמו, אלא בא לשרת דברים אחרים, הוא דין דרבנן. ועוד פעם אתם רואים שאנחנו מגיעים לאותה מסקנה, שלדיני דרבנן בהגדרה אין מהות. כל דבר שאין לו מהות הוא בהגדרה דין דרבנן. כי מה שנמצא בתורה זה בהכרח משהו שיש לו מהות. שהוא אמת מצד עצמו, הוא משקף איזושהי מציאות רוחנית, או לא יודע בדיוק מה. דיני דרבנן לא משקפים כלום, הם הסדרים, קונבנציות. כן, הסדרים שנועדו להקל את החיים, או לסדר את החיים באיזושהי צורה. זה, סוג הדינים האלה הוא בהגדרה דיני דרבנן. אוקיי, אני רוצה שנעצור כאן.
אבל זה גם, הנפקמינה גם של הנתיבות בעצם, המשליפים מה שהרב אומר, זה יהיה רק גם באיסור דרבנן שהוא בא מכוח סייג ולא מהחווה.
אם, נכון, אם באמת אתה רואה את רבך, נגיד, הולך לעבור איסור דרבנן, שהוא הרחבה של דאורייתא, לא סייג, אתו דאורייתא, בהחלט יש מקום להסברה שאתה צריך לעצור אותו כמו בדין דאורייתא. למרות שהבעייתיות היא לא חמורה כמו דאורייתא, אבל מה זה משנה? עדיין יש בעייתיות. למה שהבן אדם ייצור משהו בעייתי? יעשה משהו בעייתי. נכון?
כאילו, אז זה גם, אז מה שהרב אומר גם לגבי התורה, כאילו, שבעצם התקנות דרבנן הן כן אולי נחשבות תורה, אך סייגים לא.
אתה מקדים את המאוחר. אני לשם אני רוצה להגיע. נגיע. בסדר? עוד מישהו?
שבת שלום.
אוקיי, שבת שלום.
אפשר רק בירור בעניין אחר לגמרי, שראיתי שהרב מדבר על זה לגבי שווי ענף של אחת אחד איסורה, והרב, יש לרב מאמר בצל החוכמה נראה לי, הרב קורא לזה ממדים הסובייקטיביים של ההלכה. אז הרב שם אומר שגם השווי הנפש זה בעצם, זה גם כן מדין נאמנות, אבל רק בעמד הסובייקטיבי שלו.
נכון.
אז רגע רציתי בירור, האם הרב לא אומר שכיוון שזה לגבי הסובייקטיבי שלי, אז אני כאילו יותר מברר את המציאות. זה יותר מברר את המציאות מה שאני מעיד על עצמי.
אם זה היה ככה, אז היית נאמן גם כלפי אחרים.
כן, אז זה לא מה שהרב...
אתה עצמך, יש לנו אינדיקציה שזאת אמת. עכשיו שזאת אמת, אז זאת אמת גם בשבילנו.
כן, לא, כי אולי אפשר לומר שאני מברר לעצמי רק, וזה יהיה בירור המציאות אמיתי, יותר משני עדים אפילו, רק לגבי שזה איסור ורק על עצמי, שאין לי אינטרס, כאילו. אבל זה לא מה שהרב... זה אי אפשר להגיד את זה.
להפך, אפילו בהודעת בעל דין, אמרתי שמה, בהודעת בעל דין כמאה עדים דמי, אבל במקום שחב לאחרינה הוא לא נאמן.
כן, במקום שחב לאחרינה.
כשחב לאחרינה הוא לא נאמן כי אולי יש לו מזימה, אולי הוא מודה לדפוק מישהו או משהו כזה. אני טענתי שם לא. אני טוען שכיוון שהוא חב לאחרינה, זה כבר לא שייך לרשות הפרטית שלו, אז ממילא אין לו את הנאמנות הזאת.
כן, אז בעצם אני רק, אז בעצם הרב אומר כאילו, יש ממדים סובייקטיביים בהלכה, וזה כאילו, זה חידוש גמור. אין פה איזה סברה כלשהי להבין. זה כאילו חידוש דאורייתא גמור. זה פשוט גזירת הכתוב כזאת.
הודעת בעל דין זה חידוש של התורה, אבל למשל מעמד של חלומות שדיברתי שם,
כן.
אז זה לא חידוש של התורה, שלחלומות יש מעמד, זה חכמים אמרו מסברתם שלהם.
אז מה, אבל הרב מבין שיש בזה סברה על הדבר הזה, שהממדים הסובייקטיביים, אני אלך לפי הנאמנות של האדם לגבי עצמו, כי זה הטריטוריה שלו, כאילו?
אני קשה לי, כן, זהו, קשה לי להציע לזה איזשהו הסבר במונחי ראיות או הסתברויות, אבל כן, יש איזושהי אינטואיציה כזאת שאומרת שביחס לרשות שלי, ביחס אליי, אני זה שקובע. זאת אומרת, אם אני מחליט שזה אסור, אוקיי, אז תתנהג כאילו שזה אסור. זאת אומרת, אתה עצמך אומר, בסדר, אם זה מה שאתה חושב, אז זה מה שאתה צריך לעשות. לא קשור לשאלה מהי האמת.
כאילו, אבל כן, אבל כשזה סותר את האמת, הרי אני לא הולך ככה, נכון? כשזה סותר את המציאות, אני לא אומר את זה, כי שמה אין הנהגה בכלל.
מה, אם יש לי שני עדים?
לא אם יש לי שני עדים. שני עדים זה כן, זה הנהגה, זה לא סותר את המציאות, אבל אם אני, נגיד, כמו רבן גמיאל ביום כיפור, מה שהאחרונים מביאים בעניין הזה, שכאילו, שמה אני לא אומר רבן גמיאל אסר על עצמו, ענף של חתיכא דאיסורא, וצריך לשמור שני יום כיפור בעצם.
למה רבן גמליאל צריך לשמור שני ימי כיפור?
לא, הייתי אומר ש...
יש שם נשיא הסנהדרין, זה לא שאביה נפשי חתיכא דאיסורא, הוא קבע את הלוח לכל עם ישראל.
כן, אבל בא אליו רבי יהושע, אמר לו, אני לא, זה יום כיפור שלי, אמר לו, אתה תלך בכל זאת. שם אני לא אומר, אבל שאפילו שהמציאות היא שזה לא יום כיפור, אני אכיל עליו את יום כיפור כי הוא רוצה לאסור על עצמו. זה ודאי אי אפשר להגיד, שכשאני יודע את המציאות, נגיד שחטו לפניי, אתה בית דין ושחטו לפני הבית דין, שחטו את הכבש, ואתה יודע שזה כשר, ובא אחד ואומר, אני יודע שזה טרף, אתה לא יכול להגיד שמה שוויה נפשך תחת איסורה.
אני חושב שבאמת לא יהיה שם דין שוויה נפשך תחת איסורה.
כן, לא יהיה שם.
נכון.
כי זה, אבל שמה, כאילו, כי זה סותר את המציאות.
נכון.
כי זה סותר את המציאות, אז אני לא אומר שיש פה...
חי בסרט, חי בסרט, אבל זה לא הופך את הסרט לאמת. כן. אבל אם אין אמת אובייקטיבית ידועה, אז אם אתה קבעת משהו ברשות שלך, אז ברשות שלך, זה מה שקובע.
כן, אז זה כאילו קצת הסבר, זה מדין הטריטוריה קצת.
כן?
מדין? כן. אוקיי, תודה רבה. תודה שלום.
תודה טובות.